היום היה לי את התענוג לעשות משהו קצת שונה ומיוחד. ראיינתי חבר טוב על כל נושא ה-Airbnb בישראל. כן, חרגתי ממנהגי ופעם ראשונה שאני עושה משהו על ישראל. הסיבה שבחרתי לעשות את זה, כי לפני כשבועיים העליתי פרק על Airbnb והשקעות קצרות טווח בארצות הברית, עם כל מה שאני למדתי מהנושא ומה כדאי לשים לב. חשבתי שיהיה מאוד מעניין לשמוע חוות דעת של מישהו אחר, גם אם זה אומר שהוא נמצא במדינה אחרת. אז על מה דיברנו? דיברנו על הקורונה כמובן, ועל איך להיערך, ואיך לבדוק, ואיך בוחרים נכס, ומה הוא למד לאורך השנים, ועל חיכוך עם שכנים, ואיך להתנהל מול האורחים, על השכרה קצת של בית שלך שאתה חי בו, והשכרה של דירה שמיועדת לנושא הזה, וכמובן עוד המון המון דברים אחרים. אני למדתי המון, ואני מקווה שגם אתם. אני רוצה להזכיר שבמהלך ספטמבר-אוקטובר 2020, אני מזמין אתכם לרכוש את הקורס שאנחנו נותנים בהנחה, הקורס המדהים, שמבוסס על הרבה שנות ניסיון, לאיך להקים, לתפעל, לנהל קבוצת רכישה. משהו שמבוסס על הרבה מאוד קבוצות שאני עשיתי להשקעה בארצות הברית, עם הרבה מאוד ניסיון, עם הרבה מאוד טיפים, הרבה מאוד הכוונה וכדומה. הקורס עולה בדרך כלל $275 והוא כבר אונליין ואפשר לקנות אותו היום. אנחנו מציעים הנחה ב-$150 במקום 275 למי שרוצה כמובן, ובנוסף להנחה אנחנו עושים עוד משהו קטן באמצע אוקטובר, ב-13 לאוקטובר, אחרי שיצא לכם להקשיב, לראות, לצפות בקורס, הקורס הוא אונליין, אנחנו נעשה מפגש קבוצתי לשאלות ותשובות על נושא שקשור לקבוצות רכישה, וכמובן דברים נוספים שקשורים לתחום ולנדלן בכלל. מוזמנים לפנות אליי או אלינו באימייל, פייסבוק, כל דרך אפשרית שאתם רוצים, כדי שנשלח לכם את הלינק איך להצטרף לקורס. אני אשים גם קיצור ללינק בתיאור של הפרק. תהנו מהפרק המיוחד, להתראות. אז היום יש לנו משהו טיפה שונה מהרגיל. אני פשוט החלטתי שזה יהיה נכון לעשות איזשהו פרק המשך לפרק הקודם. הפרק הקודם, האחרון שהעליתי, שניים אחורה, דיבר על מה שנקרא השכרות קצרות טווח, short-term rental, כולנו מכירים את זה במושג של Airbnb בארצות הברית, והבאתי קצת את החוויה האישית שלי, ולמה החוויה האישית שלי, או מה לימדה אותי החוויה האישית שלי על שני נכסים, ומה צריך לשים לב בארצות הברית. היום אני מראיין חבר, דותן, שאיתנו על הקו, כדי לשמוע קצת על הנושא הזה של ה-Airbnb, מיד אני מציג את אותן, על Airbnb בישראל. חשבתי שזה יהיה מעניין, למרות שאני פודקאסט, הפודקאסט הזה הוא בעיקר על הוא רק על השקעות נדל"ן בארצות הברית, זה נראה לי מתאים כמשהו משלים. אז דותן, שלום, תודה שאתה לוקח ככה מהערב שלך, אני יודע שאתה לא ספיקר מקצועי, אבל תודה על ההשתתפות, אולי תספר קצת על עצמך ומשם נתקדם לכל הנושא של ה-Airbnb.
אוקיי, כבוד הוא לי. אני בעצם בן 46, אני ואשתי משקיעים בנדלן בארץ, גם בקפריסין השקענו כבר כמה שנים טובות, ולמעשה אנחנו משתמשים בשירותים של Airbnb בעיקר, אבל גם של בוקינג, לעתים תכופות מאוד, אם זה בדירה שאנחנו גרים בה, אז אנחנו כל פעם שאנחנו רוצים לנסוע לחופש, אנחנו מארחים בדירתנו, אורחים, גם מהארץ, גם מהחול, יש שוני מאוד גדול שצריך להכיר, וגם בדירות שלנו, דירות שאנחנו מרזיקים בתור עסק, אנחנו בדרך כלל משתמשים בשירותי ה-Airbnb, גם עכשיו, למרות הקורונה, אבל יש בנושא הקורונה, במדינת ישראל יש הרבה מה לדעת ולהבין, אבל זהו, ככה שדי רכשנו בשלוש שנים האחרונות ניסיון רב בתחום הזה.
אז בוא נפצל את זה רגע, נשים רגע את תקופת הקורונה בצד, כי זה איזושהי התנהלות שונה או דורשת קצת אסטרטגיה שונה. בוא נדמיין רגע לחלק הזה של השיחה לפחות, נחזור לקורונה אולי בהמשך, אני מניח בהמשך, את ה-Airbnb כמשהו יותר מסורתי, ואם אני מבין נכון, אתה כבר כשלוש שנים עושה Airbnb, ובעצם אתה עושה את זה בשתי קונסטלציות. אחד זה הבית שלך שאתה גר בו, והשני זה דירה או דירות שאתה מזכיר קבוע ל-Airbnb, נכון? זה בדיוק אוקיי. האם יכול להגיד בכמה מילים באיזה אופן ההתנהלות שונה על הבית שלך מול מול הדירות שאתה באופן רגיל מתפעל כ-Airbnb?
אז יש בעצם כלל מפתח, כפי שאני מבין את העניין, זה לא משנה אם זה דירה שאתה גר בה או דירה שאתה לא גר בה, אתה צריך בעצם להבין שאנשים באים למלון. מה זה אומר? זה אומר שגם הם באים לבית שאני גר בו, אז אני צריך להכין אותו למלון. מה זה אומר להכין אותו למלון? זה אומר שהכל מסודר, שאם יש צעצועים בסלון, אז לא יהיה צעצועים בסלון. שהצעצועים יהיו במקום ספציפי. וכמו שאתה מגיע למלון ויש הוראות הפעלה להפעיל כל דבר, אז זה גם ככה. וזה יהיה אלה כללי המפתח. עכשיו, להכין את הבית שלי ל-Airbnb, זה מה שנקרא, זה יום וחצי עבודה. למה? כי אתה צריך להביא את הבית למצב של בית מלון. עכשיו, אני רואה בזה יתרון מאוד גדול, כי זה מכריח אותנו כמשפחה לשמור על סטנדרט גבוה בשוטף. כלומר, אם יש לך איזה פריס שמקולקל, ואתה אומר, יאללה, אני לא מתקן אותו, אז אתה, שמגיע Airbnb, אתה מתקן אותו. ואתה גם צריך לדאוג שהכל יהיה פשוט. כלומר, סתם להפעיל טלוויזיה ושומעים מהרמקולים, אז תמיד לך לוקח כמה שניות להפעיל את זה, אתה צריך לדאוג שלהם זה יהיה טוב. ולכן שאני עושה את השוואה, כמו שביקשת, בין זה לבין זה, אני חושב שהשוני המרכזי זה זמן ההכנה. כי דירת Airbnb שאתה עושה אותה כעסק, אז היא מינימליסטית. כלומר, יש שם את כל הפינוקים, אבל הבסיסים שבן אדם צריך. ובדירה שלך יש הרבה יותר מזה. ולכן אני לוקח הרבה יותר זמן, כי אתה צריך לשים הרבה יותר דברים במקום, וסתם לדוגמה, בבית שלנו שבאים אנשים, אתה צריך לשים להם מקום, לשים את הבגדים שלהם, כדי שהם לא יהיו שבוע שלם במזוודה. אז אתה צריך לפנות את איזה מגירה, או איזה מדף בארון, כדי שיהיה להם. כלומר, ההכנה היא הרבה הרבה יותר גדולה.
אוקיי. עכשיו בוא נדבר רגע על דווקא, הבית שלך זה הבית שלך, ולא קנית אותו במטרה לעשות אותו Airbnb, אלא קנית אותו ובטח עם הזמן אמרת אני יכול להוסיף את השכבת הכנסה הזאת על הבית הקיים. אני מניח שהשיקול לא היה שיקול כלכלי שכולל Airbnb, אלא שיקול זה הבית שלי ועכשיו יש לי פה הזדמנות לעשות איתו משהו נוסף. דירות, אני מניח שקנית אותן מראש כדירות להשקעה. האם זה דירות שמראש אמרת אני הולך לעשות Airbnb, או שתכננת משהו אחר ויצא Airbnb בסופו של דבר?
לא, אני מההתחלה קניתי אותן במטרה לעשות Airbnb, כי אני מאוד מאמין, אני מאוד מאמין בזה. אבל כשאתה קונה דירה ל-Airbnb, אתה צריך מאוד, אתה מראש צריך לקנות את הדירה במוקדי עניין. מה זה מוקדי עניין? קרוב לים, או קרוב למוקדים תיירותיים, לא משנה, בכל הארץ דרך אגב, זה לא, זה אוטומטית מתפרש כתל אביב, אבל דווקא הדירות שלי הם לא בתל אביב, ופשוט אתה צריך שהם יהיו במוקדי עניין, ושאתה קונה אותם אתה צריך לחשוב על הבן אדם שמגיע לבניין. זאת אומרת, המשמעות של לבחון בניין שיהיה נעים להגיע אליו, זה קריטי. כי אחרת זה לא משנה אם הדירה נראית עשר, כבר בבניין עצמו אין תאורה, יש לכלוך בכניסה, כל הדברים האלה מאוד משפיעים על אורחים, ולכן כשאתה קונה דירה להשקעה, אתה מראש צריך להגיד שאתה הולך ל-Airbnb, כי זה דברים שאתה לא מוכן, שבתור לתת לסטודנט שיזכור, אתה מוכן להתפשר, אבל בתור... בתור אורחי Airbnb אתה לא מסוגל להתפשר, כי זה חלק עיקרי. עכשיו, זה בעצם בבחירת הנכס. כלומר, שאתה בוחר את הנכס, אתה קודם כל צריך לחשוב אם Airbnb זה העניין, ואז שאתה מחליט שזה העניין, לשים את עצמך במחשבה של אורח. ואז אתה נכנס, אוקיי, איך נראה הבניין, רגע איפה אני שם את המפתח, איך זה יהיה, למי הוא מתקשר, ואוקיי, הוא נכנס לדירה, אז אם יש לו מספיק תאורה, איפה הוא יהיה, איפה הוא ישים את המזוודה שלו, איך הוא יאכל. כלומר, ממש לתרגם את השהות של האורח לעצם הסידור הדירה וקניית הדירה.
אני מניח שמעבר לבחירת הסיפור, המחסני דברים מאוד חשובים. אחד זה המיקום של הבניין עצמו, הדירה עצמה, האטרקציה, והדבר השני זה שהבניין גם נעים, מזמין, מאפשר לאורח להגיד בלי שלא יהיו בעיות. הדוגמה של מול הסטודנט והפשרות, מצד אחד מול אורח שבעצם אני חושב, השימוש במיטה מלון כמדד השוואה הוא דבר מאוד טוב מבחינת המחשבה הקלאסית. אבל כשאתה באת לקנות את הדירה הראשונה, ידעת, היה לך יכולת לתמחר. זאת אומרת, אני חושב שיש פה שני פרמטרים משמעותיים. כמה אפשר לקבל ללילה, וכמה באמת לילות בחודש יהיו הדירה תושכר. הייתי אומר, שני ה-unknowns הגדולים במשוואה. האם היה לך יכולת או איך ידעת לתמחר או להעריך את הדברים האלו לפני שנכנסת להשקעה? כי בסופו של דבר, אם פה טועים, אז זה פועים.
אז כן, בעצם לפני שקניתי את הדירה, אני בעצם בחנתי מסביב כמה דירות יש. אז זה מאוד מאוד חשוב, כי אם יש הצפה של דירות, אז אתה מבין שיהיה לך קשה יותר. ואפילו אני עברתי רחוב, בגלל שראיתי שברחוב מסוים חצי בניין הוא Airbnb, אז אני עזבתי את הבניין הזה. כלומר, אני הסתכלתי קודם כל על הביקוש, שיש ביקוש. נורא קל להיכנס לדירות באזור, ואתה רואה את הביקוש, אתה ממש סופר כמה ימים הוא תפוס. וזה נורא קל לעשות דרך ה-Airbnb. דבר שני שעשיתי זה התארחתי בדירת Airbnb שקיבלה חוות דעת טובות כדי ללמוד איך הם עושים את זה. אחרי שהתארחתי ולמדתי מה מביא דירה להיות מוצלחת, אז היה נושא של המחיר. עכשיו, בנושא של המחיר, אני מההתחלה כיוונתי לכך שאני הולך להיות מושג שנקרא סופר אורס, ובעצם אם אתה מקבל הרבה ריוויים טובים, אז כלומר לא ירדת מציון 5, שזה הציון המקסימלי, אז אתה מקבל ציון סופר אוף, ואז אתה מופיע ראשון בחיפושים. אז האסטרטגיה העסקית שלי הייתה שאני מעמיד נכס ברמה גבוהה, נותן שירות מצוין, ניקיון מצוין, ומקבל בתקופה מאוד קצרה סופר אוף. ברגע שקיבלתי סופר אוף, אז כבר אתה, מה שנקרא, הופך להיות סוכן המחירות של, של Airbnb. וזה אומר שהם שולחים לך אפילו צלם כדי לצלם את הדירה שלך בצורה יותר טובה על חשבונם, כי אתם כבר נפחים להיות שותפים עסקיים, כי אתה מצליח. אז לשאלתך, זה מאוד קל להבין ולהסתכל כמה יש ביקוש בדירות האחרות וכמה הם מרוויחים. מה שאתה לא יודע זה באמת כמה עולה להם טיפול הנכס. וטיפול הנכס הוא מיומנות שצריך לרכוש אותה. כי להביא את זה לחברת טיפול, לטעמי, והרווחיות של העניין הזה, אני לא בטוח עד כמה זה רווחי. כי יש הרבה מאוד שומן שלוקחות חברות הטיפול. כלומר, גוברים עליך חברת הטיפול, ואחר כך יש את העמלת Airbnb, ועמלת בוקינג בכלל שהיא הרבה יותר גבוהה, ובעצם אני לא יודע, אם לא הייתי יודע שאני הולך לתפעל את זה לבד, אני לא בטוח שהייתי לוקח את ההחלטה הזאת. זה משהו שצריך לבחון אותו. כי על 1.5% לא יודע אם זה שווה לעשות את ההחלטה הזאת.
אוקיי. אתה אומר, אחד הדברים הראשונים שהבנת כקריטיים להצלחה, זה להיות סופר הוסט ב-Airbnb כמה שיותר מהר.
נכון. נכון.
ולהיות סופר הוסט, מה צריך לקרות בשביל להגיע למעמד הזה של סופר הוסט?
זה כמו, זה בריאת הבית מלון. זה שהוא מגיע ויהיה לו את הקפסולה לקפה, שהמכונת קפה תעבוד, שיהיה במים, שהמחבת שהוא לא יהיה שרוף, שכל הכלים יהיו מצוחצחים ומנוקים, שהדירה יהיה לה צבע, וזה ייראה כיף להגיע לדירה, שלא יהיה ריח מהמזגן. זה כמו שאתה נכנס לבית מלון, שאני תמיד אומר, יש מדד הוואו. נכנסת, אמרת וואו, אז אתה סופר אוף.
אבל מבחינת לקבל את המעמד הזה סופר הוסט, זה משהו של Airbnb. זה הוא מוכוון כמות ריוויוז או ריוויוז שכולם 5 star או מה שזה לא יהיה ב-Airbnb בפרק זמן מסוים. זאת אומרת, התחלת ביום הראשון, הגיע האורח הראשון, נגיד עשה ריוויו מעולה, אבל מה עכשיו צריך לקרות או מה קרה ב-Airbnb כדי ש תגיע להיות את הסופר הוסט?
אתה צריך לשמר את זה ל10 אירוחים כאלה, שאנשים יגיעו ויגידו, ייתנו לך 5 star ולא יהיו, תראה, ה-5 star הזה מורכב גם מזמינות והשירות שאתה נותן, ולא רק מהניקיון ואיך נראית הדירה. אז אתה צריך להיות זמין, מתקשרים אליך, אתה מיד צריך לענות. יש אנשים שלוקחים את זה לקצה וגם מתקשרים בכל שעה.
נגיד, לגבי ההכנה של הדירה, אני מניח שלמדת הרבה לאורך השנים, אבל לפחות בפעם הראשונה, בדירה הראשונה, מן הסתם יש פה את הדירה ויש פה את התקציב, בטח לא משהו קטנצ'יק, כדי להכין את הדירה לדירת Airbnb. זאת אומרת, זה לא רק ספות ומיטות, צריך הרבה יותר מעבר לזה.
נכון.
האם ידעת לתמחר את זה מראש? היה לך איזו רשימה שאיתה עבדת, שיורדת לרמת, לא יודע, המנקה של 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 האסלה.
תראה, נורא קל היום בחדרים של איקאה שהם מכינים אותך, שהם כבר בונים חדרים מוכנים, אתה מגיע לחדר של איקאה, אתה רואה איזה גודל החדר, ואתה אומר, אוקיי, נגיד חדר איקאה 35 מטר, אתה אומר, אוקיי, זה קטן לי, 54 מטר, וואלה, זה בדיוק אני, ואתה מסתובב בחדר של איקאה, אתה רואה איזה דברים יש במטבח, איזה דברים יש, ואתה פשוט רושם לעצמך, ואתה אחר כך, זה מה שאתה צריך לקנות. מישהו עשה לך את העבודה הזאת כבר. ואז כל מה שנשאר לך זה ללכת ל-Airbnb, אחד מהסופר הוסטים, ולראות שבאמת זה מה שקיים, ואין איזה משהו שלא חשבו עליו, וזהו, ואתה ב... מה שנקרא, אתה בדרך המכונה.
יפה, הבנתי. אוקיי. ב... ראייה של כמה נכסים, כמה שנים, איזה דברים אתה חושב שחשבת שאתה יודע ולגמרי הפתיעו אותך, בוא נגיד, חשבת שאתה יודע או שאתה מוכן להם בתחילת הדרך, ולגמרי הפתיעו אותך, אני מדבר בצורה משמעותית, לאורך הזמן. לדוגמה, האם חשבת שיהיו טלפונים כל שני וחמישי באמצע הלילה ו... ציפית על זה וזה לא קרה, או להפך? איזה דברים באמת היו כזה, וואלה, אם הייתי יודע את זה יותר טוב מראש, הייתי יכול להתכונן לזה בצורה טובה יותר?
אחד, לגבי מיקום הדירה, מאוד הפתיע אותי ונתן לי שיעור, זה שתיירים מטיילים לאורך כל המדינה. כלומר, אתה רק צריך לשווק את הדירה נכון, כדי... להצליח שהיא תהיה מבוקשת. כי סתם לדוגמה, בוא ניקח במקום שאנחנו לא חושבים שיביא תיירים, נגיד נהריה, ואם אתה אומר קרוב לים, ואתה שם בפרופיל טיולים שהם יכולים לעשות מהאזור, גם לנהריה יגיעו. כלומר, אתה צריך למכור את הדירה הזאת, וזה כן יביא אנשים. אז זה דבר שהפתיע אותי, שבעצם התיירים פתוחים להגיע לכל המקומות ולא רק לערים הגדולות. דבר שני שהפתיע אותי זה שזה עובד בקהילות. כלומר, אם יש שתי גרמנים שכתבו לך ריוויו טוב, אז כנראה שיגיעו אליך עכשיו הרבה גרמנים. או סינים, או... זה ממש תופעת העדר. דבר שלישי, הבלאי, הפתיע אותי הבלאי של הריהוט, זה שזה קיים. כלומר, בהתחלה אתה אומר, בוא נראה, יש פה ספה חדשה יפה, תשמרו עליה. אבל זה לא ככה. כלומר, צריך לקחת בחשבון שאתה מביא ניקוי יבש לספה אחת ל... חצי שנה, שנה. אז גם. דבר שלישי שהפתיע אותי זה שדווקא אנשים מאוד מכבדים ואוהבים את מזכירי ה-Airbnb. כלומר, בעיקר תיירים, תיירים פשוט מודים לך שנתת להם להשתמש בבית שלך. וזה מאוד יפה לראות. האוכלוסייה הישראלית היא יותר קשה, אין ספק, בפער התרבות הרבה יותר קשה להפעיל דירות Airbnb שזה לשימוש הישראלים. יותר קשה בגלל שהחוצפה הישראלית עובדת, אתה יודע, היום כל אחד שהולך למקום, מלון מבקש לצאת מאוחר. עכשיו אתה יש לך דירה אחת, אין לך חדר אחר להפנות אותו. אז זו שאלה שלרוב אתה עונה בלא, זה מתחיל באכזבה. אז גם לזה מצאנו כל מיני פתרונות, מקום להשאיר את הציוד, שזה יהיה במחסן, אתה יודע, דברים שהם יפצו על הדבר הזה. עוד דברים שהפתיעו אותי שזה רווחי מאוד. זה ממש ביזנס טוב.
הוא רווחי מאוד.
כן. ממש
מבחינת התמיכה, זאת אומרת, יש אורח, יש איזו תקלה, בעיה, האם זה ככה, אפשר ללכת בגישה שאתה מאוד מונעת, אני מטפל בדברים מראש כדי שהם למזער את הסיכוי שיתקשרו אליי עם בעיות, ומצד שני זה תמיד, זה אנשים, לא מוצא את הבית, לא מוצא, לא נפתח לי אמצע הלילה, האם כמות הפניות שמגיעה מאורח היא אדירה, קטנה, הופתעת לטובה, לרעה?
כל אורח בממוצע יפנה פעם.
כל אורח זה?
כל אורח בממוצע יפנה פעמיים. הוא יפנה בכניסה לדירה, עם שאלות, או שהוא לא מוצא את המפתח, או דברים כאלה, והוא יפנה לפני העזיבה. זה בדרך כלל. עכשיו, אם יש לך מניואל מצוין, אז יכול להיות שהוא גם לא יפנה בדברים האלה. עכשיו, ככל שהמניואל שלך יותר טוב ככה, הלקוח גם יהיה יותר מרוצה. לדוגמה, אני במקום, ליד מקום שיש בו בית קפה סוף הדרך. אז זה המלצה מה זה חשובה שיהיה במניואל, כי זה החוויה שהוא יקבל מהאזור. זה משהו ש...
והמניואל שאתה נותן, זה מניואל שאתה שולח מראש לפני שהם מגיעים, או שזה מניואל שהם מקבלים בכניסה לדירה?
לא, יש, כחלק מהשימוש ב-Airbnb או בבוקינג, אתה רושם בעצם הוראות. אז זה ההוראות הגעה, איך אתה נכנס, איך הכל. ואז אתה אומר, יהיה להם, בתוך הבית יהיה מניואל. יהיה בצד מונח מניואל שמסביר על הכל, על האזור, בתי כנסת באזור, הכל. זה משהו שככל שאתה משקיע בו...
והמניואל הזה אתה, בגלל שהוא כזה חשוב, יש לך אותו בשפה אחת, שתיים, בכמה שפות, כי אם יש לך הרבה אורחים גרמנים נגיד, אז אולי הכי נכון.
לא, יש בעברית ויש באנגלית. ואני ראיתי שמספיק...
סליחה?
אני אומר, זה גם מספיק באנגלית, אבל בעברית אני שם, כי הילדים מאוד אוהבים לקרוא את המניואל. אז כשהם באים, הם קוראים את המניואל.
וואלה. האם קרתה לך סיטואציה שהגיע אורח לא מתאים, ולא יודע, יצר נזק, עשה מסיבה פרועה, קרה משהו שזה יצר אולי חיכוך עם השכנים, בעיות מהסוג הזה?
לא, תראה, Airbnb הוא דו-כיווני. ולכן אורחי, אני יכול להגיד שאורחי B&B הם אורחים טובים. כי הם מאוד מפחדים מהביקורת שלך עליהם. הלוא לפני שאתה מקבל ביקורת, הם מקבלים את הביקורת.
כאורח. יש, ביקור, כן. יש מגנון ביקורת על האורח.
נכון, ובגלל זה אני... מהניסיון שלנו, אורחי Airbnb הם אורחים טובים. אתה יודע, עם מספר הבעיות שהיו, לא היה לנו בעיה שאורח שעזב את הדירה או משהו כזה. כאילו היה לי תקלה...
ומבחינת ה...
אני אומר, היה לי תקלה, נגיד, שאורח בא, והמנקה לא הבינה שהיא צריכה לבוא לנקות היום, וזה אירוע חמור, זה אירוע הכי גרוע שיכול לקרות למערך Airbnb. אז... אני אמרתי להם, חבר'ה, לכו לבית קפה הקרוב, ארוחה עליי, ואנחנו בינתיים נסדר את הדירה.
וזה עבר בשלום.
כן. כי זה
קטסטרופה. היו סיטואציות של... נתקלת בסיטואציות של בעיה מול שכנים או ועד הבית, שאולי מתנגדים לרעיון הזה? של Airbnb בבניין שלהם?
תראה, בהתחלה כולם מתנגדים. כי הם מתנגדים מהסיבה שהם לא מפרגנים. אבל לאט לאט הם מבינים...
איך זה בא לידי ביטוי שמתנגדים? תופסים אותך בחדר מדרגות ו... נותנים לך או משהו אחר?
יכולים לבוא לבקש שתשלם ועד בית יותר גבוה, או לבוא אליך בטענות. אבל שוב, דיירי ה-Airbnb, יש לזה גם יתרון, שהם בדרך כלל הם הולכים לטייל, והם באים בערב, אתה יודע, כאילו, לישון בדירה, כן. הם לא באים לחיות בדירה כל הזמן, זה, אתה יודע, זה תיירים. כן. וגם מי שמגיע, הוא לא מגיע ל... הוא בדרך כלל Airbnb, התופעה של Airbnb זה לא מלון. מלון זה אתה בא לנפוש במלון. בדירת Airbnb אתה בא כדי לנפוש במקום ושיהיה לך מקום נעים לישון בו. אז אתה יודע, הם למדו, השכנים גם למדו ביתרון הזה, שכביכול זה לא משהו שעובד כל הזמן בסעפות של ילדים ודברים כאלה. אז יש לזה גם יתרון.
הבנתי. זאת אומרת, יש שלב חיכוך ראשוני שסביר להניח שצריך להיות מוכן שהוא יקרה עם השכנים, ואחרי שהם רואים שהכל בסדר, אם הכל בסדר, הם בטח ירגעו.
נכון. אבל תראה, אני אתן דוגמה. בבית משותף, נושא המנגל במרפסת הוא קריטי. אז אני לא מרשה לאורחי Airbnb שלי לעשות מנגל במרפסת. כי זה מוקד חיכוך.
כן, יפה. תגיד, חוץ מ-Airbnb, ציינת גם את בוקינג, האם יש עוד ערוצים אחרים שמביאים אורחים, חוץ מ-Airbnb ובוקינג?
יש פייסבוק, אבל הוא חלש מאוד. אבל זה העיקר, היום קמו להם כל מיני... מתחרים של, אתה יודע, כל מיני ישראלים או רוסים או כאילו כל מדינה עושה לעצמה איזשהו Airbnb קטן משלהם, כדי שיהיה להם ב-Airbnb רק את החבר'ה שלהם, אבל זה בשוליים, לא שווה להשפיע שם.
האם אתה רואה הבדל בין אורחי Airbnb לאורחי בוקינג?
לא בצורה משמעותית, לא. לא, אבל אני...
כלומר, ההבדל הגדול הוא בין... כן?
אני חייב להגיד שאני... אורח שמגיע בבוקינג, הוא יודע שהוא משלם הרבה יותר כסף, אבל למה הוא הולך לשם? הוא הולך לשם בגלל שהוא יכול לבטל בדקה ה-90. זה הסיבה שהוא הולך דרך בוקינג. אז הוא משלם יותר. פועל הוא משלם יותר לדירה.
בואו נלך רגע לתקופה שלנו, תקופת הקורונה. איפה התקופה הזאת, אמצע מרץ 2020, תופסת אותך מבחינת הזמנות?
טוב, אז קודם כל דירות ה-Airbnb הופכות להיות דירות בידוד. ולכן...
ומי סוחר דירות בידוד?
הרבה אנשים. נגיד, אני עכשיו נדבק ואין לי מקום בבית שלי, ואני גר בבית משותף, אז בדרך כלל מי שנדבק יוצא לבידוד. זה הדירה בתל אביב, אם מישהו נדבק, אתה חייב לצאת החוצה. יש את החבר'ה שחזרו מחול. כאילו יש, היה לזה ביקוש רב לנושא של הבידודים, וגם אנשים התחילו לעבוד מהבית, ויש בתים שאי אפשר לעבוד בהם כי יש שם ברדק. אז יש אנשים שממש לוקחים דירת Airbnb כדי לעבוד בה. עכשיו, אבל נעלם לך שוק שלם, שוק של תיירות, וזה מאוד מאוד קשה לפרוד מזה. אנחנו עכשיו הפעלנו בדירה העיקרית שלנו הפעלנו Airbnb עד עכשיו, ובחודש הבא אני הזכרתי לחצי שנה לקבוע. היא הולך להיות חורף.
בחודש הבא?
חודש הבא, ייכנס סוחר קבוע לחצי שנה.
לסוחר טווח רחוק?
כן, כן.
מסתכלת, אתה רואה, זאת אומרת, השינוי שאתה עושה כרגע, זה אולי תקופתית היה סוחרים קצרי טווח כאלו סגר, או צריכים מקום לעבוד, ויש איזה שינוי מגמה שאתה עושה לסוחר ארוך טווח.
נכון.
האם נדרשת לעשות איזשהו שינוי בדירה, בגלל הסוחרים, הסוג השונה של הסוחרים, או לקראת הסוחר ארוך טווח?
כן, אבל אני מאוד התעקשתי שלא. כלומר, אז אני צריך להעיף אחד מתחת מהדירה, אז אני אעיף אותה. אבל שאמרו לי, אנחנו רוצים מקרר יותר גדול, אז אמרתי, אי אפשר. אני לא אציל עכשיו, כי אני מבין שאני רוצה להפעיל את ה-Airbnb הזה לטווח רחוק.
כן. מבחינת דברים שאתה צריך לעשות בין דייר קורונה, נקרא לזה, בידוד, הסגר, לאחד לשני, לפני הטווח רחוק. האם Airbnb מחייבת איזשהו סטנדרט של ניקיון? האם זה משהו שאתה עושה? יש לך בעצם צוות שמנקה, שאתה אומר לו מהיום ועלה, יש להם איזשהו סקריפט יותר ברור? משהו השתנה מהבחינה הזאת, ואיך אתה, אתה יודע, זה מסוג הדברים שצדק צריך לא רק לעשות, גם להיראות. איך אתה משדר או מסביר או מראה לאורחים, תראו מה עשינו, שיהיה להם את תחושת הביטחון הזאת, שהם מגיעים לאזור מחוטה, נקרא לזה.
אז תראה, יש פרוטוקול ניקיון בקורונה, שמשרד הבריאות הוציא. אנחנו עובדים לפי הדבר הזה. וצריך להגיע פעם ראשונה עם המנקה או מנקה להסביר לה איך זה צריך להיות. ואחרי שאתה מסביר איך זה צריך להיות, אתה צריך לעשות ביקורות, כי זה קורונה. ובאיזשהו שלב אתה סומך על המנקה, כי אתה רואה שהיא עושה עבודה כמו שצריך. לדוגמה, לי מאוד קל לבדוק שהיא מחליפה פנינים, ואני עשיתי מנגנון של לבדוק את הדבר הזה. כאילו, יש הרבה מאוד דרכים שאתה יוצר לעצמך, סתם, תסיימי, תצלמי לי את הכל. וגם אנחנו עושים. נורא קל היום, תצלמי לי לפני, תצלמי לי אחרי. סייבר.
תגיד, נחזור רגע בכלל לכל ה-Airbnb במודל הקלאסי, לא קורונה ולא טווח החוק. איזה דברים אתה רואה, אני עוד פעם, אני שם את הקורונה בתקופת הקורונה והשינויים הקשורים לזה בצד, איזה דברים אתה רואה או ראית ש... בעלי נכסים, מערכים של Airbnb אחרים עושים, ואתה אומר, אומר לצלך, בוא נאמר, איזה דפוק הבן אדם הזה, למה הוא עושה את זה ככה? או מה הוא, איזה שטויות הוא עושה? איזה שטויות אתה אומר, וואלה, היה יכול לעשות, להצליח הרבה יותר אם הוא היה עושה 1, 2, 3?
זה שהוא לא מבין את הדבר הבסיסי, ש-Airbnb, חדר ב-Airbnb, זה כמו חדר במלון. זה הטעות הנפוצה. ואז אתה נכנס לאנשים, אתה רואה את התמונות שלהם ב-Airbnb ואתה חושב שאתה מת. אתה מבין? וכמו שאנחנו דיברנו אז, איך אמריקאים מוכר דירה ואיך בישראל מוכרים דירה. זה אותו דבר.
אוקיי. זאת אומרת, תגיד, את הבית שלך, מאז הקורונה, הפסקת לקחת Airbnb, או שעשית איזו עצירה וכן לקחת?
לא, לקחת.
שזה בכלל משהו שאתה שוקל.
לא, הדירה שלנו אנחנו מזכירים אותה, מרחים בה יותר, בכל פעם שאנחנו נוסעים לנופש. ועכשיו היה תקופת יולי-אוגוסט, אז כן, הרחנו. וגם עם פרוטוקול מאוד שמרני, אותו פרוטוקול.
זה בעצם פרוטוקול כפול, כי אתה עושה את אתה, אותו פרוטוקול לפני ואחרי.
בדיוק.
אוקיי. יפה. האם אתה רואה את ה-Airbnb, את האסטרטגיית את ה-Airbnb ברגע שאתה יודע, אולי נגמור פה עם כל ה... נגיד עוד שנה, עוד שנתיים, עם כל השלכות הקורונה ובשאיפה שגם התיירות תחזור, כמשהו שהיית מתכוון להמשיך בו, האם אתה רואה בו סוג של... של נוצרות בו הזדמנויות, או בדיוק להפך, יש רוויה, או הקורונה שיבשה לכולם את, את החיים, ואתה יודע, כאילו, מאוד יכול להיות שהמון אנשים אומרים, הלאה, עכשיו תקופה לא טובה, אני ממיר את ה-Airbnb שלי לטווח רחוק, ובעצם נוצר ירידה של 50 או אולי יותר אחוז בהיצע של יחידות Airbnb, וזה יכול דווקא להיות הזדמנות למי שכן נשאר. יש לך איזשהו... ככה הערכה בינך לבין עצמך, איך אתה הולך להמשיך קדימה, להוסיף דירות, לשנות דירות, בכל הקשר מה, של ה-Airbnb?
במדינה שלנו, וזה נכון לגבי המדינה שלנו, לא הייתה של אינפלציה של דירות יד שנייה למחירה. כלומר, אנשים לא, עדיין לא נפטרו מדירות ה-Airbnb שלהם. עכשיו, אם התחילו להיפטר מהדירות Airbnb שלהם, כי זה דירות להשקעה ופתאום הן לא מניבות, והן לקחו משכנתאות שהן התבססו על Airbnb, אז בהחלט יהיה פה הזדמנויות. אבל כרגע לא רואים את זה. כלומר, לא רואים את זה גם כי אנשים עוד לא משלמים את המשכנתאות. אתה יודע, הבנקים דחו את המשכנתאות עד סוף שנה.
כן.
אז ברגע שיראו את זה, יהיה הזדמנויות.
תגיד, אתה כרגע מתכנן להשאיר דירה אחת אמרת שאתה ממיר לטווח החוק. יש נכס או נכסים שאתה מתכנן להשאיר עדיין כ-Airbnb ונראה שהוא בינתיים יש לו הזמנות?
לא, החל מחודש נובמבר אין הזמנות.
כי זה פשוט רחוק מדי, או
לא,
שזה פשוט...
תיירים יש לך כל הזמן. למה? כי אם זה בידוד ובדקה האחרונה, ואנשים לא מטיילים כבר אחרי החופשים, אז כלומר, הסבירות ל-Airbnb בחודשי החורף, אם זה לא יהיה דברים נקודתיים של קורונה, שמאוד קשה להסתמך על זה, זה יהיה בלתי אפשרי להרפיק את זה ב-Airbnb. כלומר, ה-Airbnb הוא בא יחד עם תיירים, הוא לא בא לבד.
יחד עם תיירים.
כן. כן.
לסיום, האם יש לך כמה טיפים או כיוונים למישהו שרוצה להיכנס לתחום הזה בארץ? איפה הוא יכול קצת ללמוד יותר, איזה דברים הוא יכולים, משאבים, כיוונים שיכולים לעזור לו כדי לזוז בכיוון הזה, אם זה משהו שהוא חושב עליו?
אז קודם כל, לא הייתי נכנס לזה עכשיו, כמו שלא הייתי משקיע בדיור מוגן עכשיו. כלומר, אתה יודע, זה דברים שכביכול, אולי הייתי עושה את ההשקעה וקונה, שאני יודע שיוצאים מזה, אבל ללמוד עכשיו על Airbnb, איך זה עובד, לא הייתי משקיע בזה את הזמן. כי תקופה ארוכה לא תהיה פה, לא יהיה פה Airbnb רווחי. כלומר, לפחות עד שיהיה לנו פה חיסון. לכן, מה שכן הייתי עושה, זה הייתי מחפש את הדירוע להשקעה שלי, אם מישהו עושה דירה להשקעה, על פי כל הדברים שהסברתי פה בהרצאה הזאת, זה כאילו באזורי ביקוש. באזורים שאתה יודע שיבואו לפה תיירים, כי זה משהו, שזה יכול להיות משהו מגניב. ואזורי הביקוש שתיירים עושים הם לא אזורי הביקוש בהכרח ששם עולה יותר כסף. כי סתם לדוגמה, אתה אומר לי, בונה, אף אחד לא יבוא לתבור. ודווקא אני חושב שכן, תייר יכול לבוא לתבור, לגור בתבור, ואתה יודע, בדרך. אז כאילו, אני הייתי שם לעצמי בראש, למי שקונה דירה להשקעה, שילך על הנושא של ביקוש. לא רק להסתכל על התשואה ועל מה שהוא מקבל באותו זמן. זהו.
אוקיי. אוקיי. נשמע טוב. יופי. קודם כל, המון תודה על הזמן, על התשובות הכנות והמצוינות. זה תמיד כיף לשמוע מישהו כבעל ניסיון. זהו. לכל מי שמאזין, תודה על ההקשבה. תודה על הזמן שלכם. אנחנו פה כמובן לעזור לכם עם השקעות נדל"ן בארצות הברית. והפרק הזה הוא מה שנקרא פרק ספיישל, מיוחד, גם עם חבר וגם עם משהו שהוא בישראל. אז דותן, תודה רבה לך.
תודה רבה. שיהיה
לך ערב נעים.
תודה רבה. ביי.
להתראות.